שלום לכולם וברוכים השבים. אתחיל בעדכון. מעכשיו הפודקאסט יעבוד בתדירות של פרק בשבוע. זה מה שתכננתי מההתחלה, כי אני לא רוצה שזה יהיה רנדומלי, אלא עקבי. ופעם בשבוע נראה לי תדירות נכונה. נכון לעכשיו, הוצאתי את הפרק הראשון והשני יום אחרי יום. כי הפרק הראשון היה פיילוט, והפרק השלישי אני יוצאתי יומיים לאחר מכן. האמת כי לא היה לי סבלנות. אבל אני לא רוצה להציב אל עצמי יד שאני לא יכול להתחייב אליו. למרות שרשמית לא התחייבתי לכלום. אבל הבנתם את הפואנטה. בקצרה, זה מרגיש לי נכון יותר פעם בשבוע. רציתי לכתוב פרק על נרקסיזם, ובסוף יצא לי מרקסיזם. לא באמת מרקסיזם האמת, פשוט יצא אסתטי בגלל שזה מתחרז. יותר מדויק להגיד על קפיטליזם, אבל הבנתי שאני צריך לשנות את התוכניות על מנת ליצור איזשהו הקשר מרכזי שיופיע לאורך מספר פרקים. אז יש לי מחשבה שאנשים בעיניי לא מוטרדים ממנה, ובטח אם קראתם את הכותרת של הפודקאסט, אולי תהיתם מה הקשר בין המשפטים, אבל יש קשר, והוא קשה להסבר. אבל אני אוהב לאתגר את עצמי. אז אתם יודעים מה משותף לקרל מרקס ולפרויד? חוץ מזה ששניהם בעלי מוצא גרמני, ששניהם היו גאונים. אוקיי, בעצם לפני שענה, קודם כל להציג את ההבדל המהותי ביניהם. שניהם חקרו תחומים שונים, וההתמקדות שלהם הייתה ברזולוציות הפוכות לגמרי. פרויד חקר את נפש האדם, ומרקס דיבר על מבנה של חברה, כלכלה, פוליטיקה ומדינה. האחד התמקד בפנימי, והשני בחיצוני. ואני טוען שלא רק שיש קשר בין השניים, כלומר הפנימי והחיצוני, הם לא יכולים להתקיים אחד ללא השני. אז מה שכן משותף לשניהם, זה ששניהם הגיעו למסקנה זהה בנוגע לעניין מסוים, וכל אחד מהקצה השני של נקודת האובזרבציה. שניהם סברו שבסופו של דבר מה שאנחנו קוראים לו חופש, הוא הרבה יותר קטן והרבה יותר מוגבל ממה שאנחנו נוטים לחשוב. החופש הוא כמעט ולא קיים. אבל האחוז המאוד קטן הזה, הוא קיים. והוא דבר שמצדיק להילחם עליו, גם כחברה וגם כאינדיבידואל. אז אני רוצה להתחיל באנקדוטה קטנה, להקליל את האווירה. לא יודע אם זה באמת יקליל, אבל לפני שאני אכנס לרעיונות עמוקים יותר, אז אני אספר ואומר שאני עובד בוולט. ואני חושב שמתישהו אקדיש לזה פרק בפני עצמו. בטח תחשבו על מה המטורלל הזה מדבר. זו עבודה שגם שימפנזה מעולפת יכולה לעשות. מה כבר יש לו להגיד על עבודה מונוטונית ושחורה ומשעממת? ועוד רוצה להקדיש פרק באורך מלא? אז קודם כל אתם צודקים. כל ההנחות האלו נכונות. אבל העבודה היא בעצם רק התפורה. בכל מקרה, מה שרציתי לומר זה שהיום בזמן העבודה חציתי כביש על האופניים. דרך אגב, עבור מאזינים עתידיים, אם יש לזה משמעות כלשהי, יציין שהמקרה הזה קרה בתקופה שהמדינה מאוד מאוחדת, כי יש לנו אויב משותף ובכל מקום דגלים וסיסמאות בסגנון יחד ננצח וכולי. אז נסעתי על המסלול המסומן עבור אופניים, וכשהיה אור ירוק, במהירות של ממש הליכה איטית, כשאני מגיע לצד השני, עוצרת אותי גברת עם הבעת פנים זעופה, ואומרת לי, אתה לא בסדר, אתה יודע? שאלתי אותה למה? בהתעניינות, וגם הייתי מופתע. למה אתה מפחיד אותי ככה? אמרתי לה, הפחדתי אותך, אני רק חציתי את הכביש. ואז לא הייתה לי עוד הזדמנות להגיד אפילו סליחה, ושזו לא הייתה כוונתי. אבל פתאום נפל המטבע של 10 אגורות מהיד. ואמרתי לה, אוי, נפל לך כסף. אפילו באתי להרים לה אותו, אבל הייתי צריך לרדת מהאופניים, והיא כבר אספה בעצמה. ומיד אחר כך היא עשתה משהו לא צפוי, בעיניי. היא ניגשה אליי, והניחה את 10 אגורות על התיק של הוולט שלי, שאני לא אוכל לסרב לו, ואמרה לי כך. אמרתי לה, זה הכסף שלך, אבל היא התעלמה, הפנתה את הגב אליי והתקדמה. וחשבתי לעצמי, וואו, איזו מחווה. טרחת ללכת 4 צעדים עם המקל הליכה שלך, להתכופף, להתרומם, לתת לי כסף בחינם, לא עשיתי כלום עבורו, שאת עבדת עבורו, וכל זה בשביל להעליב אותי. איזה בסה שאת צריכה לחיות עם עצמך. אבל זה רק היה בראש שלי. אני הייתי מאופק ולא אמרתי לה את כל זה. כזה אני, אנטי גיבור. האמת שאני שמח שלא עניתי לה. אתם יודעים, ישנה איזו הרגשה כאשר אני בזמן העבודה ואני לובש את המדים של וולט, ואפילו גם אם אני לא לובש אותם, פשוט עובד. איך שאני עולה לזמינות, פתאום אני מרגיש שינוי היררכי כזה. פתאום אני לא סתם ברחוב. אני איזשהו גורם זר, מנוכר, שייך לאיזו שכבת אוכלוסייה שלא סופרים אותה. נחות. וזה באמת יחס שגם אני מקבל אותו לפעמים. בין אם זה מעובדים במסעדות ובין אם זה מלקוחות, או סתם עוברי אורח. ברור שלא כולם כאלה. יש גם הרבה נחמדים. אבל ההרגשה הפנימית הזאת היא בלי קשר לאינטראקציה עם אנשים מסביבי. שאני שייך לדמוגרפיה שנמצאת בתחתית. היא לא באמת לגיטימית, ובכל זאת נוכחת באופן מובהק. ונראה שרוב האנשים, כולל אותי, מייחסים חשיבות לערכים תפלים שכאלה, ושופטים ערך של בני אדם מבלי אפילו לשים לכך לב. ואין שום קשר לוולט כחברה. כן יש קשר לחברה שלנו ולעולם שלנו, שהוכר ומנוכר. אבל הכיור והניקור הם לא אידיאל שקיים כשלעצמו, כחלק מהסיסטמה שעליה החברה שלנו מבוססת. העיוות המוסרי הוא תופעת לוואי. אני לא חושב שיש שם אנשים למעלה שמושכים בחוטים ואומרים לעצמם, איך נגרום לאנשים להתנהג באכזריות זה לזה, להיות אומללים, איך להגדיל את הפער בחוסר שוויון בעולם. זה פרנואידי מצידי. ונכון שיש מי שגם ירוויח מכל זה. אבל העניין הוא שאנשים המשפיעים ביותר, הם לא מהפכנים פוסט-מרקסיסטים או מהפכנים שנלחמים עבור צדק וזכויות אדם. ובואו, אני גם לא מצפה שיהיו כאלה. אבל העניין הוא שגם לא אכפת להם מכאלו, נושאים. לפחות לא ברמה שיוותרו על המרצדסים שלהם עבור אנשים רעבים או נזקקים, או אפילו עובדים מן המניין שפועלים בתאגידים שלהם. וכתוצאה מהדבר הזה, ישנן השלכות ישירות שעושות נזקים עצומים לחברה שלנו. אז אם אין ערכים, מה כן יש, תשאלו? מה שכן יש זה קץ הערכים. אבל יש הסכמה מוחלטת על ערך שאף אחד לעולם לא יתווכח עליו. והוא לא ערך אמיתי. אני מדבר על כסף. כסף במהות שלו הוא לא ערך, אלא אמצעי. אבל החברה היום מסתכלת על הקליפה ולא על המהות. אתם מבינים? אנשים רוצים להיות עשירים, מפורסמים, משפיענים. זה האידיאל. לפני כמה שנים אנשים רצו להיות רופאים, שוטרים, עורכי דין, אסטרונאוטים, whatever. היום, להיות יוטיובר, טיק טוקר, פודקסטר כמוני, להיות ויראלי, לקחת חלק במשחק, לנסות להיות מקורי באמצעות חיקוי של סרטונים ויראליים אחרים. אני יכול להמשיך ולהמשיך, אבל אתם מבינים את ההבדל המהותי, שהיום אין מהות כמעט. אני אנסה לתת כותרת למה שאני מתאר כאן, וזה קצת מורכב כי ההקשר עדיין לא נשמע ברור. הערך הכוזב של הכסף. הוא הביא את החברה שלנו להיות היפר-קפיטליסטית, שלא לומר מונופוליסטית. והשיטה הכלכלית הזאת עובדת מצוין במובן של כלכלה ושפע, אבל יש לה מחיר שאני טוען, שמייצר כאן דור שפורה בהפרעות נפשיות. כל הפרעה נפשית היא ספקטרום של קצוות. והקצוות הם האזורים הלא בריאים, זה מה שהופך את זה להפרעה. עכשיו, מה הקשר לשיטה הכלכלית? איך היא גורמת לאדם להתקרב לאזורי הקיצון האלה? אז היא עושה את זה בצורה מאוד ערמומית ומתחנפת אפילו. ומעורפלת. וככל שההתפתחות הטכנולוגית מתקדמת והשפע גדול יותר, ככה אדם נעשה אומלל יותר. ויש מחקרים אמפיריים בנושא הזה. אני לא ממציא לכם נתונים. המחירים האלו, אני מודה, זה מה שמעסיק אותי. כי זה משפיע על הפנימי והפנימי משפיע על החיצוני. עכשיו אני יודע שאני נשמע גם כמו נביא זעם מטיף. וזה אוקסימורון, כי בעצם זה שאני עושה את זה ומדבר ככה, אני משרת את הקפיטליזם בזה שאני יוצר אנטגוניזם. אבל אני לא מטיף. ואני לא אומר איך צריך לחיות. אני רק מנסה להראות את המורכבות שיש לדבר הזה, כי זה מטריד וזה צריך להטריד. אני עצמי לא מתכחש לקפיטליזם, ואפילו לא מנסה למרוד בו. לפחות לא במה שרוב האנשים מגדירים מרד. וזה בגלל שהוא בלתי מנוצח. דרך אגב, זה מזכיר לי שהייתה לי הערה לא מזמן, בזמן שיחה עם חבר. הגעתי למסקנה שאם הייתי מנסה להגדיר מהי התבגרות, אבל מנטלית, לא פיזית, הייתי מתאר את זה כך. התבגרות שווה הכרה בתבוסה. אחר כך חשבתי שזה נשמע קצת פטליסטי מדי. אז חבר שלי הציע אולי הכרה במפלה, כי זה הופך את זה לזמני. כלומר, עכשיו אני מבאס. אחר כך לא בטוח שזה יישאר הסטטוס. אני מסכים איתו. מה אתם חושבים? אל תתביישו להגיב. הסיבה שאני אומר את כל זה היא כי אני רוצה לדבר על העולם הפנימי בסופו של דבר. תראו, נכון שתמיד היו אנשים עם הפרעות אישיות, ותמיד נעשו דברים לא מוסריים. אני לא מדבר בכלל על מוסריות, זה לא האישו. אבל שמתם לב שבשנים האחרונות נוצר שיח מאוד רחב בנושאים מסוימים, שפחות היום מדוברים מבעבר? OCD, נרקסיזם, גזלייטינג, התעללות רגשית, חרדות ודיכאונות, הפרעת אישיות גבולית והשפע עוד ממשיך. אני חושב שחלק מזה קורה בגלל הדחיפה של הקפיטליזם את האדם לכיוון הקצוות הלא מתפקדים. אני חושב שיש לנו חברה חולה הרבה יותר מאי פעם. by far. אוקיי, אם אתם עדיין טועים ובצדק, אבל מה הקשר? ואיך זה קורה? אני מבטיח שאקדיש אחוז ניכר של הפודקאסט לכל אורכו. בלתת דוגמאות על איך זה קורה. כי זה קורה בכל מקום, וכל הזמן. בחוויה הצרכנית הזניחה ביותר, בדינמיקה משפחתית או זוגית, בפוליטיקה, בפרסומות, בתרבות. זה בתוך הבית, זה התשתית של כל מה שסביבנו. הסוליות נעליים שלנו, הסמארטפון, המזון שאנחנו מאכלים, הפסולת שאנחנו מייצרים, וכן הלאה וכן הלאה. בטבע ישנם כמה כוחות שפועלים במקביל. למשל, יש את האלקטרומגנטיות ויש את הכבידה, ויש עוד שתי כוחות בטבע שתסלחו לי, אני לא זוכר. בין הנושאים שהפודקאסט הזה לא מתעסק בהם הוא פיזיקה, למרות שזה תחום מרתק כשלעצמו. אבל מה שאני בא להגיד זה שהכוחות לא מבטלים זה את זה. הם קיימים בו זמנית בטבע. עכשיו, זו דוגמה שאני אומר אותה, כי באותה הרמוניה, אני רוצה להציג עוד שאלות שבאופן אינטואיטיבי אנחנו תמיד נוטים לנסות לענות עליהן בצורה דיכוטומית, לשחור או לבן. למשל, האם ישנה בחירה חופשית או שהכל דטרמיניסטי? אני לא מתכוון לענות על זה, שתדעו. אבל אני רוצה להציע לכם אפשרות שהיא פחות אינטואיטיבית. למה הם לא יכולים לפעול במקביל, כמו הכוחות בטבע? ואותו דבר, אני חושב שאנחנו פועלים ומתנהגים ביום יום. ישנם כוחות שהחברה מטפטפת לנו, ואנחנו לא חושבים שהיא יוצרת אצלנו אידיאולוגיה. אבל אני חושב שהיא מנהלת אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו מודעים. החל מהפרק הבא, אני חושב שאתחיל להתמקד באופן יותר מפורט. אני מתלבט אם בכל זאת להיכנס לעומק של נרקסיזם או שדווקא התמקד בדיכאון. בכל מקרה אני אתמקד במשהו, זה בטוח. על מנת לסגור מעגל, אז הגברת מתחילת הפודקאסט, זוכרים אותה? זאת שפרגנה לי בעשר אגורות, שראתה רק איך אני עומד בדרכה, ומפריע לה, ואולי באמת עמדתי בדרכה. זאת שהפנתה עבורי את הגב אחרי שהשליחה את המטבע. אתם חושבים שהיא מרגישה מסופקת מהמחווה הנקמתית הזאת שעשתה? תראו, גם אם התשובה היא כן, אז מה זה אומר עליה? וגם אם לא, אני עדיין חושב שזה ממש מבאס לחיות עם עצמה, בשבילה. אבל, מה שבטוח, היא עוד קורבן של המכניזם החברתי. מצד שני, גם אני. תראו, זה לא שאני חי בנירוונה ושלווה אינסופית, כן? בכלל לא. חלק ניכר מהזמן החיים ממשית. במקרה שלי זה אפילו עם תעודות. אולי באמת בפרק הבא ידבר על דיכאון. אבל אולי לא כדאי להבטיח הבטחות שווא. האם הייתי אמור לכתוב, לדבר על נרקסיזם ודיברתי על קפיטליזם? למרות שכן דיברתי על נרקסיזם, אבל לא כמו שהתכוונתי. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד הוא שלמרות השיט, אני חושב שאני יחסית מאושר וחיוני. ודי מרוצה מעצמי. אני גם חושב שאני מתפקד ממש לא רע, ובמיוחד מסופק מהעבודה על הפודקאסט. אז תודה רבה שהזנתם. אני אשמח לשמוע תגובות, ונתראה בפרק הבא, שיהיה עוד שבוע. Yeah.